לדבר על הרבה דברים, אולי בהמשך. בינתיים נמשיך איך שזה כתוב. נתחיל עוד פעם את אות ה'. יש תיקון שנעשה על ידי זה שגויים מתגיירים. יש גם הרבה קלקולים שנעשים על ידי זה שגויים מתגיירים. יש בזה כמה אופנים בדברי חז"ל, אנחנו נדבר על הכל בהמשך, אבל קודם כל בואו נראה, כאן למדנו שיש נעשה תיקון. כשגויים מתגיירים, נעשה תיקון בפגם המזבח. וראינו שפגם המזבח זה באופן כללי, זה הפגם, למדנו על זה גם בתורת התבר, שבכל דבר שבן אדם עושה, הוא חושב רק על עצמו. רק לתועלת עצמו, ורק על עצמו, ורק על האנשים אולי שקרובים אליו, לא מעניין אותו שום דבר אחר. זה פגם, זה כמו פגם המזבח, זה דומה קצת לפגם הסכין. בסכין של שחיטה, זה צריך להיות כל כך חלק, שהציפורן לא תתעכב בו. המזבח צריך להיות מרובע, והקנטים שלו צריכים להיות כל כך חלקים, שהציפורן לא תתקל בהם. זה מה שכתוב בהלכה. ופגם המזבח זה שאתה נתקע. ואפשר להגיד אחרת קצת, מזבח זה עניין של להעלות את הגשמיות למדרגות עליונות יותר. כן, להעלות בהמה ולעשות אותה, להעלות את הנפש שלה לשורש, לחיות שבמרכבה. ופגם המזבח, שאתה עושה את כל העבודה הזאת, אבל האגו שלך נתקע באמצע. כאילו אתה זה לא עובר חלק. זה פגם המזבח. ואיך מתקנים את פגם המזבח, אז כמובן שזה צריך להיות איזה סוג של תודעה חדשה, שבן אדם צריך לעלות כיתה, הוא צריך לעלות למוחים בגדלות, כדי שהוא יפסיק לחשוב על עצמו בכל דבר. ואנחנו כאלה, המוחים הקטנות שלנו הם כאלה שיכול להיות שאנחנו עושים את הדברים הכי גדולים בשביל, והמוטיבציה שלנו היא לגמרי, היא תינוקית, היא ילדותית, היא לא מבוגרת. אנחנו עושים דברים גדולים, אובייקטיבית זה דברים גדולים, אבל יכול להיות שהמוחים שלנו הם קטנים. וכדי להתרפא מזה צריך אור חדש. אור חדש של ציון תאיר, צריך משהו חדש שאנחנו לא מכירים עכשיו. רבנו אומר שזה מגיע על ידי זה שמגיירים, מגיירים גיירים. זה לא כל כך מובן. קודם כל, אנחנו יודעים שתמיד גיירים צריך לדחות, לא לרדוף אחריהם, לגייר אותם. ודיברנו שיש יוצא מן הכלל אחד, שאם האבא הוא יהודי אז יש עניין לגייר. כי יש שם איזה משהו של קודש שנמצא בגלות. אבל בכל אופן, כאן הוא שואל שאלה אחרת, אפילו לא שואל את השאלה הזאת, האם מותר לגייר גרים? הוא רק שואל, איך אפשר לגייר גרים? איך אפשר לעשות גרים? אבל הם רחוקים מאוד מקדושת ישראל. ומאין בא זאת שיבוא להם על הדעת שיתגיירו? איך אתה יכול לגרום לגוי שיתגייר? אפילו אם היה מותר לך, איך אתה יכול לעשות את זה? חוץ מזה שעוד לא הבנו מה הקשר. הסברנו את זה שבוע שעבר קצת, לא לגמרי. אך דע, שזה נעשה על ידי בחינת הון יוסיף רעים רבים. הפירוש של הפשוט, הפשוט של הפסוק זה שכשאיפה שיש כסף כולם מגיעים. ואם בן אדם יש לו כסף, אז כולם נהיים חברים שלו. זה נאמר באירוניה. כאילו הם לא באמת חברים שלך, הם חברים של הכסף שלך. עכשיו יש בזה פירוש קצת יותר עמוק, שאם בן אדם משתמש נכון עם הכסף, אז באמת יש לו רעים רבים. זה לא נאמר באירוניה. כן, אם הוא יודע שהכסף לא שלו, הוא משתמש בו נכון, הוא עוזר למי שצריך לעזור, אז יש לו באמת רעים רבים. והיינו, מה פירוש, איזה הון מוסיף רעים רבים? היינו על ידי צדקה שנותן לתלמיד חכם שהוא כלול מכמה נפשות ישראל. אז הזכרנו פעם שעברה את הגמרא, זה בעצם לאו דווקא תלמיד חכם, וכל מי שיש לו איזה תפקיד בעם ישראל, אז הוא כלול מכמה. הגמרא אומרת שאפילו אחד שממונה על חלוקת המים בשדות, זוכרים שדיברנו על זה? גם הוא, מן השמיים מינו אותו. וכל שכן אדם שיש לו תפקיד רוחני, וכל שכן מי שיש לו תפקיד של תפקיד כללי, שהוא כולל הרבה נפשות. כי באמת, עכשיו עד כאן בעצם קראנו, ולא הבנו שום דבר, ועכשיו אנחנו הולכים לקרוא עוד כמה שורות, ואולי גם עכשיו עוד לא נבין שום דבר, בסוף הכל יתחבר. כי באמת, איך אפשר לעקום לבוא לאמונת ישראל? הלא הם רחוקים מאוד מישראל. איך אפשר לדבר להם שישמעו ויבואו לאמונה הקדושה? אך כמו שכשאחד רחוק מאוד מחברו, רבנו מביא משל, מה קורה אם אתה רחוק ממני פיזית ואני רוצה שתשמע את קולי? מה אני צריך לעשות? מה? לצעוק. כן? אם אתה רחוק, אני צריך לצעוק אליך. אבל לא תמיד זה עוזר. אי אפשר לדבר אליו שישמע, צריך לכתוב לו כתב. פשוט, אני צריך לצעוק. מה יהיה אם אני עוד יותר רחוק ולא שומעים את הצעקה? אני יכול לשלוח לו מכתב. כן, צריך לשלוח בחינת כתב להם עד שיוכלו לשמוע, אף שהם רחוקים. מה ההבדל בין צעקה לבין מכתב? שבמכתב הצעקה יורדת למשהו יותר זר. זה יורד לרמה של הנייר, של העיפרון. זה יורד למשהו חיצוני. אותו דבר, אם יש לנו את הכישרון להעביר את המחשבות שלנו לרובד יותר חיצוני של המציאות, זה דומה לכתב. ויות שברובד החיצוני של המציאות נמצאים הגויים, אז הם יגלו שם, ברובד שלהם, הם יגלו את האמת. איך עושים את זה? אף שהם רחוקים, כי עיקר חוש השמיעה הוא מחמת שאותיות הדיבור נחקקים באוויר. בעצם כל כשמדברים, כששני אנשים יושבים אחד על השני ומדברים, אז זה בעצם כמו מכתב. בגלל שיש כאן, הדיבור יוצר גלי קול, והאור הטוף באוזן הוא ער לתנודות האלה, והמוח מתרגם את זה חזרה לדיבור, והיות שהוא בר שכל והוא מבין, אז הוא מתרגם את זה אחר כך להבנה מסוימת, או לתמונות, או לדיאגרמה, או למשהו. בעצם מה קורה כשאני אומר עז? מה ראיתם עכשיו? באיזה צבע עז? אבל ראיתם משהו, נכון? עכשיו מה קרה? זה קרה בשנייה. אני ראיתי עז. אז תרגמתי את זה במוח שלי לרעש שעז. זה רעש. אין לזה שום משמעות בעצם. סוג של רעש. האוזן שלכם קלטה את הרעש הזה ותרגמה את זה חזרה לתמונה. אז אמרתי עז. כן? אז זה בעצם בדיוק כמו שאני מקבל מכתב ואני מפנח את הכתובים, אני לא יודע את השפה. אמרתי לכם, יצא לי פעם לשמוע הרצאה, דרשה, שעה שלמה בגרוזינית. זה היה יפה לשמוע דיבורים בלי להבין את התוכן. מה זה הדיבור מצד עצמו? כמה זה בנאלי? כמה, ומזה אפשר גם ללמוד לא לדבר בלי תוכן. אפשר ללמוד מזה הרבה. אז דיבור מצד עצמו זה כמו כלי תחבורה. כמו שמכניסים סחורה לאיזה רכב ומביאים אותה למקום אחר. הרגש שיש בדיבור, התובנה שיש בדיבור, זה מתלבש בתוך הדיבור, והדיבור מוביל את זה מהפה שלי לאוזניים של מישהו אחר, והוא שומע והוא פורק שם את המסעית הזאת, והוא הופך את זה חזרה לתובנה ולרגש ולכל זה. זה עובר דרך דבר יותר נמוך, וכשזה עובר דרך כתיבה, זה עובר דרך דבר עוד יותר נמוך. אבל תמיד צריך שיהיה איזה תנאים חיצוניים מתאימים, שהכתב יגיע, ושהדיבור יגיע, ועל הכתבים האלה, על הדברים החיצוניים אנחנו יכולים לעבוד. עיקר חוש השמיעה הוא מחמת שאותיות הדיבור נחקקים באוויר, והאווירים מכים זה בזה עד שבא לאוזן השומע. ועל כן, כשהאוויר נח, אין שערות, אין רוחות, זך וצלול, אזי כשמדבר אחד שיכול לדבר, אנחנו נחזור לביטוי הזה, יכול להיות שנחזור עוד לכל הקטע הזה. כשמדבר אחד שיכול לדבר, אז אני נשמע דיבור למרחוק. כמו שרואים בחוש, אבל כשיש רוח שערה, אז אי אפשר לחברו לשמוע. אנחנו אומרים שהרוח בולעת לנו את הכל. מכירים את זה? שצועקים ברוח. לפעמים הרוח עוזרת להביא את הכל. אבל אם הרוח היא בדיוק מול, אז מאותו מרחק לא שומעים כלום. הרוח מבלבל ומפריד חלקי האווירים ונתפזרים עד שאי אפשר לחברו לשמוע אפילו הכל, מכל שכן הדיבור בעצמו. עכשיו, מה זה אומר? זה הרי משל כל זה. מה זה אומר? אנחנו ראינו כשלמדנו סיפורי מעשיות, וגם בלקוטי מהר"ן וגם בעוד ספרים, כל פעם שמדברים על רוח שערה, בעצם על מה מדברים? מה זה הרוח שערה בסיפורי מעשיות? בסיפור של הבעל תפילה. הרוח שערה שבלבל את העולם, הפך את הים ליבשה ואת היבשה לים. מה זה הרוח הזאת? וכולם התפזרו, כל אנשי המלך התפזרו, הוא חתך את התינוק וכולם התפזרו למצוא את המלך. גם שם הרוח שערה גורם פיזור, גם פה. וכל אנשי המלך הם ספירות, המלך זה הקדוש ברוך הוא, אנשי המלך זה עשרה, אנשי מלך זה עשרת הספירות, והם מתפזרים. ופה הדיבור מתפזר, אריזל אומר שאנחנו ממשילים את כל האורות העליונים לאיברים של בני אדם, כי אין לנו משל אחר. אנחנו צריכים לזכור שזה לא דומה לכלום, לשום דבר שאנחנו יכולים לעלות בדעת שלנו. אין לנו שום השגה במה שקורה למעלה. ואחר כך הוא אומר עוד דבר, הוא אומר שבאמת אפשר היה גם להמשיל את הכל על עוד משל, שזה אותיות. כשאותיות מתפזרים זה כמו שבירת הכלים של עולם התור, כשאותיות מתאחדים חזרה זה תיקון. תראו לעצמכם ילד רע מגיע, יש ילד אחר הרכיב מאותיות. מכירים את האותיות האלה מפלסטיק? כשילדים לומדים לקרוא הם מרכיבים איזה משפטים. מגיע ילד רע מפזר את האותיות, ואחר כך הילד הטוב מצליח לחבר אותם חזרה. זה בדיוק המשל, רוח שערה שמפזרת את האותיות. וכשהאותיות מתפזרות, האותיות מתפזרות זה גם, אנחנו כולנו אותיות. יש 60 ריבו אותיות לתורה, זה הראשי תיבות של המילה ישראל. כל אחד מאיתנו הוא אות. כל אחד מאיתנו הוא סימן, הוא רמז על דברים שמתרחשים יותר גבוה. והסך הכל שלנו, כשאנחנו ביחד, אנחנו יכולים לקבל ומקבלים דן מן דן. ואז על ידי זה גם אומות העולם יכולים לקבל, כמו שכתוב לעתיד לבוא, ונערו אליו כל הגויים. האור שמאיר על בני ישראל יאיר גם החוצה. כשאצל בני ישראל תתקבל בשלמות זה יאיר גם החוצה. מה יהיה אם בינינו אנחנו יהיה, אם בינינו יש רוח שערה? מה זה רוח שערה הזאת? כל אחד פונה לדרכו, כל אחד, את כל אחד מעניין רק הוא בעצמו, שום דבר אחר לא. אז יש רוח שערה, אין קומוניקציה, אין תקשורת. וממילא אין גם תקשורת בין היהודי לעם השני, לעם אחר. וגם אם מדברים על דוגמה של מכתב, אז גם אותו דבר. מכתב ששולחים צריך להיות איזה מין תנאים נאותים שיכולו לקבל את המכתב. אם נוסע מכתבים הולך עם מכתבים בגשם והכל מתרטב, ועד שזה מגיע אי אפשר לפתוח את זה כי זה נקרא בין האצבעות, זה לא נקרא ששלחנו מכתב. זאת אומרת, הכל צריך להיות בצורה כזאת שזה, אם שומרים על, בוא נראה איך אפשר לומר את זה, אם שומרים על סביבה נקייה, אז הפעולות הטובות שאנחנו עושים יכולות להמשיך הלאה. והסביבה הנקייה, הוא אומר כאן, זה הבן אדם לחברו. זה השלום והאחדות שיש בן אדם לחברו. אותם דברים עצמם שבני ישראל עושים, כשאין ביניהם אחדות, זה משפיע הרבה פחות מה שעושים את אותם דברים עצמם כשיש ביניהם אחדות. ואפילו אם חס וחלילה, יהודים לא בדיוק עושים דברים טובים, כתוב שבזמן אחאב, בני ישראל היו מנצחים את המלחמות כי הם היו באחדות. עד כדי כך. עכשיו, הדרך לזה זה להתחיל לתת צדקה. על ידי צדקה הוא לוקח נפשות, כי לוקח לעצמו רעים ואוהבים. כמו שאמר מונבז, אבותיי גנזו ממון ואני גנזתי נפשות. כתוב בגמרא בבא בתרא, מעשה במונבז המלך, שפיזר אוצרותיו ואוצרות אבותיו בשני בצורת. הוא פיזר אותם לעניים שיהיה להם מה לקנות כסף, מה לקנות אוכל. האוכל היה יקר מאוד, והוא פיזר את הכל, את כל האוצרות שלו. ואז שאלו אותו, איך אתה מעז לפזר את כל מה שאתה עצרת, עם כל מה שעצרו אבותיך, אתה בבת אחת מפזר את הכל, איזה, כמו שאומרים, איזה מלך אתה. אז הוא אמר, אבותיי גנזו למטה ואני גנזתי למעלה. אבותיי גנזו ממון ואני גנזתי נפשות. כך הוא ענה להם. באמת אחר כך מהמלכות של מונבז עם כל זה לא נשאר שום דבר. ומעשים הטובים שהוא עשה, מזה נשאר לו משהו. מה פירוש אבותיי גנזו למטה ואני גנזתי למעלה? זה מובן. אבל מה פירוש אבותיי גנזו ממון ואני גנזתי נפשות? איזה נפשות הוא גנז? ובפשטות זה שכל הנפשות שהוא מחיה אותם, מחיה אותם על ידי הצדקה, אז הם נזקפים לזכותו כשהוא עמוד לפני בורא עולם אחרי 120 שנה. זה הפשטות. אבל כאן הוא אומר משהו אחר, הוא אומר על ידי הצדקה אתה עושה תיקון. זה כמו לתקן את שבירת הכלים. כמו לתקן את רוח השערה ואת הניצצות שהתפזרו. שזה תיקון גדול, כל הגאולה תלויה באחדות, בתיקון, בקבץ נידחינו מארבע כנפות הארץ. על ידי צדקה מקבצים את הניצוצות, לא רק אחרי 120 שנה. כבר עכשיו, אם עוזרים למישהו להתקיים, אז נוצרת אחדות בין הנותן והמקבל. יש אופן שבמקרים קיצוניים זה קורה, אבל גם במקרים פחות קיצוניים, במקרים קיצוניים יכול להיות לפעמים שהבן אדם, זה נכון גם בצדקה רוחנית, שהבן אדם כבר בקצה גבול היכולת שלו, והוא לא יכול להמשיך יותר. וממילא כל המעשים הטובים שהוא עושה, וכל התורה שהוא לומד, הכל יורד פלאים, הוא לא יכול להמשיך. וכשבא מישהו ונותן לו אוכל, או שנותן לו כסף, אז כאילו המצוות האלה הן של שניהם. כן? זה מעלה גדולה. כל חברותה זה מעלה גדולה. ששני יהודים עושים ביחד דבר טוב, זה כבר מעלה גדולה. אפילו שניים, אפילו אחד. אבל יש משמעות גם לשניים, למרות שזה לא עשרה שהשכינה שרויה. לשניים יש משמעות, לשלושה יש משמעות. ככל שמתאספים יחד יותר, עושים ביחד מצווה, שזה יותר משמעות. אם בלעדיי השני לא היה יכול לעשות את זה ואני עוזר לו, ודאי שיש לזה משמעות. ויש לזה משמעות גם באופן יותר עמוק. שאחר כך, כל מה שאנחנו עושים, אפילו כשעוברת התקופה הקשה הזאת, נוצר בינינו קשר. נמצא שכל מה שנותן צדקה ליותר אנשים, על ידי זה הוא קונה לו רעים יותר. ועל ידי זאת האהבה שקונה על ידי הצדקה, זה לא רק שאוהבים אותו כי הוא נתן כסף. יש כאן משהו הרבה יותר עמוק. זה מין שותפות שנעשה בחיים. הוא נותן אפשרות לחיות. על ידי זה נזדקך האוויר. עכשיו הרוח שערה שפזרה את האותיות, היא עכשיו חמת המלך שכחה. היא עכשיו יורדת הרוח שערה הזו. ונהיה האוויר, זאת אומרת, בן אדם שומע את הדברים של השני, הוא מוכן לשמוע, הוא מוכן לקבל. וכל מה שנותנים ליותר אנשים צדקה, וקונה אהבה עם יותר אנשים, על ידי זה נתרבה יותר האוויר הנח והזח. כי אהבה הוא התדבקות רוחה ברוחה. זאת אומרת, בעיקרון זה אמור להיות גם ללא צדקה. סתם ככה, אם יהודים אוהבים אחד את השני, אז זה גורם שנתחיל להקשיב אחד לשני. למה בעצם אין לנו, אנחנו לא מקשיבים אחד לשני? אין לנו זמן כאילו. זה לא נכון, זה לא בגלל שאין זמן. יש לכל אחד כל יום 24 שעות. וכל דקה שעוברת, מיד מגיעה דקה אחת אחריה. אף פעם הזמן לא נגמר, ראיתם פעם שהזמן נגמר? מיד מגיעה עוד דקה. אז למה אין לנו זמן? כי שום דבר לא מספיק חשוב בעינינו שנמלא בו את הזמן. אז אנחנו אומרים שאין לנו זמן. או בגלל שיש לנו התחייבויות עם סטופר, כאילו, כל הזמן. צריך להיות פה, עכשיו אני צריך להיות פה, עכשיו אני צריך להיות פה, עכשיו אני צריך להיות פה. מה קורה אבל כשמגיע בן אדם שהוא מאוד מאוד יקר לנו, אז פתאום הכל כאילו, בסדר, אני צריך להיות פה ואני צריך להיות שם, אבל לאכלתי. לאכלתי. מה קורה אם פתאום, לא יודע, התקלקל הרכב? לא הגעתי, לא אכלתי, מה אכלתי לעשות? מתי אני אומר לא אכלתי? אז או שזה באמת טכנית, אני לא יכול. הרבה פעמים אני אומר לא אכלתי כשהיה לי דבר שהוא באמת חשוב יותר. אז הכל סקאלה של חשיבות. וכשיש סקאלה כזאת של חשיבות, שברגע שאתה מולי, אתה הכי חשוב בעולם, זה מאוד נדיר, אני אומר את זה לעצמי. אז נוצר אוויר אחרת. אנחנו קוראים לזה היום אווירה אחרת. יש משהו אחר לגמרי. ואז עם ישראל מקבל את הכוח כפול כל אותם אנשים שהולכים בדרך הזאת. בוודאי שאז הקדושה יכולה להגיע גם לאוזני העמים, לתקן גם אותם. ואם נחפש את הדרך, איך מגיעים לזה? איך אני? אז הדרך הוא על ידי צדקה. צדקה זה דבר טכני, ואני יכול להכריח את עצמי לתת צדקה. אז בצדקה זה ההתחלה של העניין הזה, זה לתת צדקה. כי אהבה הוא התדבקות רוחה ברוחה. כך כתוב בזוהר. כל אהבה זה קשר בין נשמות, בין רוחות. הרוח זה הרגש. דהיינו רוח האוהב ברוח הנאהב. שזה בחינת אוויר הנח שרוחם נחים זה מזה. אנחנו אומרים בשפה הנוח לי איתך. כן? אבל מה זה בעצם, מה העניין הזה הנוח לי איתך? נוח לי איתך שאני לא מרגיש רוח זזית שצריך לקום וללכת. כשלא נוח לי איתך, אז יש בינינו רוח שערה. רוח שערה גורמת לנו ל... יש את זה בעוד אותיות, לא רק, אנחנו כולנו אותיות, רוח שערה מפזרת את האותיות. יש דבר מעניין, אני ראיתי את זה באיזה ספר, אני לא זוכר איפה. לא זוכר, בכלל מספרי המוסר הקטנים. יש לפעמים שבן אדם, כשהוא מתחיל להתפלל, הוא מתמלא לחץ. פתאום אין לו זמן. כל היום יש לו זמן, הוא רגוע עם יישוב הדעת, כל דבר מה שהוא עושה, הוא עושה לאט, ושום דבר לא. ברגע שהוא מתחיל להתפלל, הוא מרגיש שהוא צריך לגמור. כאילו מישהו רודף אותו. יש שם בסיפור הבן מלך האמיתי, היה שם גן, שכל מי שנכנס לגן רודפים אותו, והוא לא רואה מי רודף אותו. רק נדמה לו שרודפים אותו, אז הוא בורח. והוא, כשהוא נכנס לגן, אז הוא נעמד ליד הדמות של האדם, שעליו היה כתוב שבימיו לא היה מלחמות. זה היה מין דמות מעץ. הוא נעמד לידו, אז הפסיקו לרדוף אותו. מה זה העניין הזה שאנחנו מרגישים שרודפים אותנו, ובעצם אף אחד לא רודף אותנו? יש לנו כל כך הרבה מתח בנשמה שלנו. לא רק בזמנים קשים כמו עכשיו, באופן קבוע. כאילו... ובדרך כלל זה קורה מתי שנכנסים לאיזה עניין של קדושה, עניין של בתוך תפילה, בתוך... פתאום האותיות מתפזרות, נכנס רוח שערה, מפזר את האותיות. זה גם אותה נקודה. אם בן אדם מתקן את הבן אדם לחברו, אז הוא יכול לתקן גם את זה. הראיה שאנחנו... בתפילה, לפני התפילה, אריזל אומר, צריך לקבל על עצמנו ואהבת לרעך כמוך. כי אז התפילה יש לה את הכוח, כמו שאנחנו כולנו מתאחדים יחד, אותו דבר, כל המילים של המילים של התפילה מתאחדות יחד. כל חוסר כוונה, מה עושה חוסר הכוונה? אנחנו מבינים עברית, חוסר הכוונה שלנו עושה שכל מילה עומדת לבד. זה לא שאנחנו לא יודעים מה כתוב כאן, זה לא מתחבר. אם בן אדם מוצא בתפילה, למשל, איזה נושא אחד שהוא דבוק בו, והוא חורז על זה את כל התפילה, אז הוא מוצא עומק בתפילה. אם הוא לא יכול למצוא, אז זה בדרך כלל בגלל שהוא לא מוצא בינו לבין אנשים אחרים, בין יהודים אחרים, הוא לא מוצא נקודה משותפת. זה כאילו כל אחד לעצמו. זה כמו שבא רוח שערה ופזרה את כל החבורה. דיינו רוח האוהב ברוח הנאהב, שזה בחינת האוויר הנח שרוחם נחים זה מזה. כי אין רוח רעה שהוא שנאה שיפריד ביניהם. כי השנאה היא בחינת רוח רעה, כמו שכתוב, וישם השם רוח רעה בין אבי מלך ובין אשי שכם. הוא פירוש רע של שנאה. נמצא ששנאה הוא בחינת רוח רעה, בלבול האוויר, שעל ידי זה אין יכולים לשמוע הדיבור. כשאני שומע מישהו שאני לא אוהב אותו, אני שומע אותו מדבר, אני לא יכול להקשיב אותו. אני סוגר אותו. ולהפך, אהבה ורעות הוא בחינת האוויר הנח והזך, שעל ידי זה נשמע הדיבור למרחוק. וזה נעשה על ידי צדקה. ההתחלה של האוויר הנח והזך, ההתחלה של היכולת של הנפש שלנו, הוא דיבר על הרוח, אבל אנחנו עדיין בבחינת נפש. הנפש זה העשייה, המעשים, הבחירה. ההתחלה של הנפש שלנו, שיכולה להיכנס למקום שהרוחות שלנו ייפגשו, אז קודם כל הנפשות שלנו צריכות להיפגש. וזה נעשה על ידי צדקה. צדקה זה כולל הרבה דברים. אנחנו רגילים תמיד שצדקה זה לרשום צ'ק. אבל צדקה זה אומר גם לרשום צ'ק, כמובן, צ'ק משהו יותר גדול. וגם לתת למישהו טרמפ, או קורת גג אם הוא צריך איזה לילה, או כל מיני דברים כאלה. וגם לעזור לשני מכל הבחינות. להקשיב זה צדקה, לתת חיוך זה צדקה, ללמוד דף גמרא עם מישהו זה צדקה, לקרוא פרק תהילים בשביל חבר זה צדקה, אם הוא כן יודע, אם הוא לא יודע, זה הכל צדקה. כל דבר שעושה קירוב הדעת בין חלקי עם ישראל, זה הכל נחשב לצדקה. בחינת הון יוסיף רעים רבים, שעל ידי הצדקה הוא לוקח לו רעים ואוהבים, שעל ידי זה נעשה בחינת האוויר הנח והזך כנזכר להיות. יש עוד הרבה לדבר על זה, על כל זה. אולי נחזור על זה עוד פעם. אני לא רוצה להפסיק את הרצף. קצת אולי אפשר כן להסביר. אנחנו אומרים בפתיחת אליהו, מי שזוכה לומר את זה מדי פעם, צדק מלכותא קדישא. מה זה נקרא צדקה? אז כתוב בזוהר הקדוש שהמלכות נקראת צדקה כשמתווסף בה ה'. מה זה ה' הזאת שמתווסף בה? זה גילוי עליון שנוסף, זה האור של השכינה, כאילו, אני לא יודע בדיוק למה הכוונה, מה זה ה' הזאת. המלכות עצמה זה ה' האחרונה של שם הוויה. אז אם מתווסף לה ה', מתווסף לה איזה ה' יותר עליונה. זה משהו יותר גבוה. מה זה העניין הזה? מה זה הסוד של המלכות? על המלכות אנחנו אומרים אין מלך בלא עם. והמלכות זה הצמצום שממנו, בזכותו, באשמתו, אני לא יודע איך להגיד. בגלל הצמצום, אז העולם נברא כפי שהוא. עם רמת התודעה הזאת שיש בו, וזה גורם את הנפרדות בין אנשים. זאת אומרת, אם אנחנו היינו בעולם העשייה הרוחני, אז ודאי שהיה לנו אחדות בינינו הרבה יותר. הפירוד הוא סימן היכר של הקליפות. הקליפות נקראים טורי די פרודה. הרים של פירוד. הרים על שם הגאווה שלהם. כל אחד מתנשא, וכשיכול מתנשא לומר אני אמלוך, כמו שכתוב בתנ"ך. זה סימן היכר של הקליפה, הפירוד. הקדושה זה להפך, זה אחדות. ואיך אנשי ישראל נגד ההר, כולם כאיש אחד, הם זכו לקבל את התורה. כדי לקחת את, אם רוצים לקחת את הנפרדים ולגלות בהם את האחדות, אז צריך להרים אותם למקום קצת יותר גבוה, לאיזו הסתכלות יותר גבוהה. אז זה כשמגיע השורש, כשהם נוגעים בשורש, אז, וזה הכוח של הצדקה. אדם לא יכול לתת צדקה לשני אם הוא לא מחיה בפנים, אפילו באלם גדול, אם הוא לא מחיה בפנים את האמונה שכולנו באים ממקום אחד וכולנו אחים בעצם, ולכולנו מגיע. איך כתוב שם? הלא אב אחד בראנו. איך כתוב? כן אחד בראנו. מדוע נבגוד איש באחיו? בפסוק. אם אין את זה, אז לא נותנים צדקה. מה אכפת לי ממישהו אחר? כל הנושא של רחמים מגיע בדיוק מהמקום הזה. המקום שבנפש אנחנו מרגישים שהשני ואנחנו, אנחנו לא נפרדים. איך מגיעים לרגש כזה? אז הצדקה פותחת את זה. יש שאנחנו עושים את זה בפועל. בפועל אנחנו נותנים לו, למרות שעוד לא הגענו לזה, בזכות זה הקדוש ברוך הוא פותח לנו, שנוכל איכשהו להתחבר לרעיון הזה. ואז הצדק הופך להיות צדקה. אז נמשך גילוי אור יותר גדול, ואז מתחיל גם להיות יותר אהבה ויותר אחווה ויותר אחדות, ואז נמשך אור עוד יותר עליון, ואז מגיע ונערו אליו כל הגויים. חז"ל אמרו, אין ישראל נגאלים אלא בצדקה. הביא על זה פסוק. ציון במשפט תיפדה ושווה בצדקה. עכשיו, מה זה המשפט הזה? מה זה המשפט הזה? שמתם לב פעם למילה תפילה? איזה מילה מזכירה המילה תפילה? חוץ מתפילין, מה עוד זה מזכיר? התפתלות. מה עוד?
תפל למשהו.
פלילים. מה זה פלילים? משפט.
הכנסת ספר.
הכנסת
ספר תורה.
אה, יופי, ברוך השם. זה שמחה של הרבה יהודים יחד. שמתם לב שמותר לנו לבקש בקשות אחד מהשני, אבל אסור לנו להתפלל אחד לשני? מה ההבדל? ושימו לב, בתפילה, כל ברכה בתפילת עמידה נגמרת עם סיומת. מה כתוב שם בסיומת? היום התחלנו לבקש על גשם. מברך השנים. אנחנו אומרים, כי כל טוב ומיטיב אתה, ומברך השנים. מה זה בא לומר? זה בא לומר שאני מתפלל בגלל שהגעתי למסקנה שהיחיד שיכול לעזור לי זה אתה. זאת אומרת, אני שפטתי, עשיתי בתוך עצמי, עשיתי איזה שיקול דעת של משפט, שפטתי, לא את עצמי, את המציאות שפטתי. שקלתי בדעתי, יש שם משהו לסגור? אתם לא שומעים אותי? שומעים? ברוך השם, לא צריך. אפשר לשמוע גם את זה, זה גם טוב. אולי יותר טוב. אולי כדאי להזמין כל שבוע משהו. סימן טוב זה בטח. שיהיה התחלה חדשה. יש מבשורות טובות. התפילה באה ממקום שאנחנו מכריזים הכרזה. אנחנו אומרים, הגענו למסקנה, נפל לנו הסימון. שאין עצה ואין תבונה יחיד שיכול לעזור לנו, אין לנו על מי להישען, אלא להבינו שבשמיים. זה המושג של תפילה. ולכן אסור להתפלל אדם לחברו. כי מה אני אגיד לו? היחיד שיכול לעזור לי זה אתה? זה כפירה, זה לא נכון. זה המושג של תפילה. ולפני התפילה אנחנו נותנים צדקה. זאת אומרת, בתפילה אנחנו מגיעים למקום, על ידי הצדקה, אנחנו מגיעים למקום שכולנו עומדים בפני אותו אלוקים. דיברנו על זה פעם, מה פירוש שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, איך צריך לקרוא את זה? אנחנו אומרים שמע ישראל השם אלוקינו, האלוקים היחיד שיש זה השם, והשם הוא אחד. מה כתוב שם בגמרא? אחד בדלת רוחות, למעלה למטה. זאת אומרת, לאן שתברח, אנא מפניך אברח, אנא אלך מרוחך ואנא מפניך אברח, אם ישק שמיים שם אתה, עשי השאול ינקע, למעלה למטה לכל הכיוונים תמיד אני אפגוש אותך. זה בעצם הכוונה וזה התפילה. אני עומד, אני אומר, לא משנה, אני אעשה עצה כזאת, אני אעשה עצה אחרת, אני אלך בדרך כזאת, אני אלך בדרך אחרת, אני לא אלך בשום דרך, תמיד אני אפגוש את הקדוש ברוך הוא. ולכן אני מתפלל קודם כל אליו, לפני כל הדרכים שאני הולך בהם, לפני כל ההשתדלות שאני עושה. הדבר הראשון שיהודי עושה הוא מתפלל. אחר כך הוא מנסה לעשות, צריך לעשות השתדלות. אבל קודם כל הוא מתפלל. והתפילה הזאת היא החיבור. יש בתפילה שני משמעויות. קודם כל יש את השפיטה, את הפלילים, שבנם שופט את עצמו, הוא שופט את עצמו גם את עצמו, על כל הדרכים הכלכלות שהוא הלך בהם, והוא לא הגיע לשום דבר. הוא ניסה ככה, הוא הגיע למבוי סתום, כשהוא רואה שהכל זה, מה הוא עושה? איך אמר פעם יהודי חכם? תפילה זה פתח כשאין פתח. כשכל הפתחים נסגרו, אז התפילה היא הפתח. אבל לא צריך להיות ככה, צריך לפתוח, קודם כל ללכת לפתח של התפילה. אז זה העניין של המשפט, והמילה השנייה שיש לנו, המשמעות השנייה בתפילה, זה חיבור. התופל כלי חרס, יש תופל שם כתוב עם תף. לחבר דברים ביחד, זה גם עניין של תפילה. זאת אומרת, אם אנחנו הגענו למסקנה שיש לנו שורש משותף, ורק הוא יכול לעזור לנו, אז אנחנו כולנו יכולים להתפלל ביחד. זה הסוד של תפילה במניין. בעצם תפילה הייתה אמורה להיות אישית ופרטית ולבד. הרבה יותר קל להתפלל לבד בשקט, מה שלהיות בתוך מניין, וזה צועק וזה משתעל, וזה פה ילד בוכה, ופה אחד מתחזן בדיוק עם איזה ניגון שאני לא אוהב אותו, וכל מיני דברים כאלה. למה לא להיות לבד? להתפלל, בעצם להתפלל היה צריך להיות כמו להתבודד. לבד, בשקט, לגמרי. הסוד של התפילה במניין זה בשביל לתקן את הנקודה הזאת. לדעת שאנחנו בעצם, גם כשבן אדם מתפלל לבד, אז יכול להיות לו בלבולים בתוך, יכול לבכות לו תינוק ופתאום לנגן לו איזה מנגינה לו, שהוא לא אוהב, בתוך הראש שלו, בתוך הלב שלו. הכל יכול לקרות גם כשבן אדם לבד, רק מה? כשהוא לבד, אין לו ברירה, זה אני. מה אני יכול לעשות? את עצמי, אני צריך לסבול. אם הוא מבין שכל עם ישראל זה אני, אז זהו, אז זה התיקון. זה התיקון של המניין, זה התיקון של הצדקה לפני התפילה. זה הכל עניין של אחדות. עם תפילה כזאת אפשר להשפיע על כל העולם. הוא סיפר פעם, ארז דורון, הוא סיפר שהוא פתח פעם את שער הגלגולים של הרי הקדוש. והוא ראה שאם בן אדם לא תיקן את כל הנפש, את כל המכלול של הנפש רוח נשמה שלו, אז יש חלקים שצריכים לבוא בגלגול עוד פעם. עכשיו, יכול להיות שהיום יושב בן אדם שיש לו נפש של אחד שנפטר לפני 100 שנה, והרוח שלו של עוד אחד שנפטר לפני 200 שנה במקום אחר, והם כולם הפכו להיות אישיות אחת כי לתקן את הכל. אז הוא סיפר, הוא אומר שברגע שהוא קרא את זה, זה נורא נורא התבאס. הוא אמר, מי אני? כאילו, אם זה יכול להיות, זה מסתום איזה ככה. כי בדורות האחרונים אין השמות חדשות כל כך. אז מי אנחנו? עד שבסוף באה לו איזו מחשבה שהרגיעה אותו. מה הרגיעה אותו? אני עם ישראל. זה בסדר, אז אם ככה זה בסדר. אבל זה מאוד עמוק. זה עבודה שמחשבה כזאת תרגיע. יש בן אדם שנמצא במוחין דקטנות, שמגיע למחשבה אני עם ישראל, זה עוד יותר מטמטם אותו. כאילו מה, איבדתי את הזהות שלי, אני פרייר, איפה אני? איפה אני בסיפור? זה לא אני. כמו הפסיכולוגיה המודרנית, שאומרים על הבן אדם כל הזמן שאני שלו לא ייפגע חס ושלום. וכל מה שמרבה ליתן צדקה ליותר אנשים, נתרבה ביותר האוויר הנח והזך. כי כשנותן צדקה לאיש אחד, נמצא שקונה לו אוהב אחד. ואזי נדבק רוחו ברוחו, ונעשה שטח קטן של אוויר הנח והזך. יש עכשיו קומוניקציה בין, נגיד שהנשמה שלך זה מספירה פלונית, והנשמה שלו מספירה פלונית, יש התאחדות בין שני הגורמים האלה. אבל זה לא אומר כלום לגבי אנשים שהם באים ממחוזות אחרים לגמרי, והאופי שלהם והזרימה שלהם שונים לחלוטין. אבל כשבן אדם נותן לכולם כמה שיותר, אז זה פועל במעגלים מתרחבים עד כל עם ישראל. וכשנותן צדקה לשני אנשים, נעשה שטח יותר גדול. וכן כל מה שמרבה ליתן ליותר אנשים וקונה לו רואים ואוהבים יותר, בבחינת הון יוסיף רעים רבים, נתגדל ונתרבה יותר ויותר השטח של האוויר הנח והזך. ועל כן, העיקר ליתן צדקה לצדיקים אמיתיים ולעניים הגונים, שכלולים מכמה נפשות ישראל. שאתה נותן צדקה או לנשמה שיש לה תפקיד מרכזי בעם, או לאיזה מין עניין שיש לו תפקיד מרכזי לעם, כמו שיהודים היו נודבים נדבות לבית המקדש. כן? אז למעשה אם יהודי נותן לבית המקדש, למי הוא נותן את זה? הוא נותן את זה לעם ישראל. וכמו שהוא נותן לצורכי ציבור. כן? כל הדברים האלה, ובפרט אם הוא נותן ליהודי שיש לו, שהוא בעצמו שורש של הרבה נשמות. כי בזה הוא מגדיל מאוד השטח של האוויר הנח והזך כנן. כי בצדקה שנותן להם לבד הוא קונה לו רעים רבים מאוד. כי הם כלולים הרבה נפשות, שעל ידי זה מתרבה ביותר בחינת האוויר הנח והזך כנן. ואזי כשהאוויר נח וזך, אזי כשמדבר זה שיכול לדבר, קודם הוא גם משתמש בביטוי הזה, דיבור הישראלי, היינו דיבור קדוש, תזכרו את זה, אנחנו אולי נדבר על זה פעם הבאה, מה המשמעות, שכל אחד יכול לדבר דיבור קדוש, מי לא יכול להגיד אשרי שלילתך, זה דיבור קדוש, הוא מדבר על בן אדם שאומר את זה מכל הלב, שזה דברים היוצאים מן הלב, נכנסים אל הלב, אחד שיכול לדבר דיבור כזה, אז איזה הדיבור נכתב ונחקק באוויר, בבחינת לשוני עת סופר מהיר, ואזי הולך הדיבור ונשמע למרחוק בבחינת ושומעו הולך בכל המדינות. זה כאילו ששולחים מכתבים לכל העולם. כי מחמת שהאוויר נח וזך יכולים לשמוע למרחוק. ואזי זה הדיבור נכתב בספריהם של העובדי כוכבים ומזלות. אנחנו הגויים כותבים ספרים כל הזמן. גם גויים שמאמינים בעבודות זרות או מאמינים בדתות שהם על גבול העבודה הזרה, הגויים האלה כותבים כל הזמן, וככל שישראל הם יותר מגבירים את הקדושה בעולם, יש יותר סיכוי לגוי שהוא יכוון יותר קרוב אל האמת, ואז הוא כותב שם דברים כאלה שהוא בעצמו יכול להיות שהוא יישאר גוי כל החיים שלו, אבל יכול לבוא מישהו שיש לו איזה ניצוץ של קדושה, גוי אחר, שיש לו ניצוץ של קדושה, שהוא קצת יותר דומיננטי, והוא קורא את מה שהגוי הזה כתב, ואז הוא, אותו זה לא משאיר בשקט. הוא מסתכל על זה והוא אומר, בוא נלך עם זה עד הסוף. זה ברור. וזה, הדברים האלה קורים. הם קורים בפועל. אנחנו פגשנו דברים כאלה, זה לא תיאוריה. ואזי זה הדיבור נכתב בספריהם של העקום, מדינה ומדינה ככתבה, כמובן זה לא כתוב שם בצורה גלויה. אם זה היה כתוב שם בצורה גלויה, אז הם היו שורפים את הספרים האלה, שהיו מצנזרים אותם. זה כתוב בצורה כזאת, פילוסופית, מעוגלת כזאת, כל מיני, אבל מי שיודע להבין עד הסוף, אז הוא רואה שאין מה להימלא, צריך להגיע למסקנה. ואז הוא רואה שהאמונה שלהם אמונה כוזבת. הוא לא מגיע ישר ליהדות, אבל על כל פנים הוא סור מרע. כן. ואז הם מוצאים האקום בספריהם, הפך אמונתם. כמו שמצינו כמה גרים שנתגרו מחמת זה, מחמת שמצאו בספריהם הם הפך אמונתם. היו כמה, היה מפורסם הגר צדק מווילנה, אברהם בן אברהם, מי שקרא את ההיסטוריה. הוא התגייר עם עוד, התגיירו שניים בעצם. אחד הצלח לברוח מרוסיה, השני דנו אותו למוות. אחר הרבה שנים, אבל דנו אותו למוות. לא יודע אם שמעתם את שמו, לא. הוא קבור, קברו ליד הקבר של הגאון מווילנה. אותו קברו בבית קברות, והגאון מווילנה הלך בלוויה שלו, אז שמעו אותו עומד ליד הקבר, אומר, פה יישב כי הביטיה. אז קברו אותו שם, אחד לידו. וגם הוא מצא בתוך הנצרות, הוא מצא את השקר. לא שהוא מצא משהו חדש, הוא ניסה ללכת עם הלימודים שלהם עד הסוף, הוא ראה שזה לא מחזיק מים. והיו עוד, היו גם רבי נתן כותב שאחרי שרבנו אמר את התורה הזאת, אז התגיירו הרבה גרים. וחלק גדול מהם סיפרו, הם היו אנשים משכילים, הם סיפרו שהם נחשפו לעניין הזה שהם רוצים כאילו לעזוב את הנצרות דרך ספרי הדת הנוצריים. מזה הם הגיעו למסקנה שזה לא נכון. בלי שום עזר אחר. ומאין בא זאת שימצאו אתה משהו מתנגד לאמונתם? אך זה בא על ידי הדיבור של הצדיק. הנה, עכשיו הוא מגלה לנו מי זה זה שיכול לדבר דיבור הישראלי, מי הוא זה שיכול לדבר. שיכול לדבר זה הצדיק. שנחקק ונכתב באוויר בבחינת לשוני עת סופר מהיר. והאוויר היה זך ונח על ידי בחינת און יוסיף רעים רבים. עד שהלך הדיבור בבחינת ושומו הולך בכל המדינות. ונחקק ונכתב שם בספריהם. הוא מביא הרבה פסוקים ממגילת אסתר. איך זה היה במגילת אסתר עצמה? מה היה שם במקום צדקה? לך כנוס את כל היהודים. האחדות. ואף אחד לא בגד. הם עמדו שנה שלמה במסורות נפש. מי שהיה הולך להמיר את דתו היה ניצל מהגזרה של להשמיד, להרוג ולאבד. אף אחד לא עלה בדעתו אפילו לעשות את זה. זה היה האחדות היהודית, זה היה הדבר הראשון. והיה את הדיבור של הצדיק, זה היה מרדכי, אסתר ומרדכי. יכול להיות שאפילו אסתר יותר ממרדכי, ככה יש משמעות בספרי פנימיות. והם דיברו, הם דיברו והם כתבו, על כל פנים הם דיברו. אז האחדות והדיבור של הצדיק, שזה מגיע ביחד, אז זה משפיע על כל העולם כולו. איך הגיע חורבן בית ראשון? לא מדבר, בית שני רואים במפורש שזה היה על ידי שנאת חינם, לא היה אחדות. הבית ראשון כתוב במלאכים, והיו מלאיבים במלאכי אלוהים ומתעתעים בנביאיו. זרקו את ירמיה לחצר המטרה, אמרו למי אמרו חוזה ברח לך אל ארץ יהודה ושם תנווה? לעמוס? לא זוכר. אמרו להם, יאללה, לך תתנבא שם, אל תסתובב לנו פה בין הרגליים. ככה דיברו אל הנביאים. אז סתמו את הפה לצדיק. אז מזה הגיע חורבן בית ראשון, מזה הגיע חורבן בית שני. יכול להיות שבשניהם היה את שניהם, אבל מה שהם סיפרו לנו זה בדיוק שני הדברים האלה. וגאולה מגיעה כשיש אחדות וכשמקשיבים לדיבור של הצדיק. זה כולל גם אפילו דברים פשוטים, כן? באים לבית כנסת בשבת שהקשיבו קריאת התורה. ושלא בינתיים יספרו את כל הרכילויות מכל השבוע. צריך בכל דבר כזה, צריך לשים לב מה עושים. אנחנו לפעמים לא, פשוט התרגלנו לצורה אחרת של חיים. וזה תלוי גם בפרוטה לצדקה שנותנים. זה סך הכל פרוטה, כי אין לנו הרבה, אבל צריך לתת אותה. ועל ידי זה וזה בחינת וימצא כתוב אשר יגיד מרדכי. מה זה מרדכי? מה הצדקות המיוחדת של מרדכי? שמתם לב, הפסוק הזה הרי כתוב פעמיים במגילה, כתוב פעמיים אשר יגיד מרדכי. אתם זוכרים? פעם אחת כתוב ויגידו להמן, ויאמרו להמן, אני לא זוכר, דברי מרדכי, לראות היעמדו דברי מרדכי, אשר יגיד להם אשר הוא יהודי. מרדכי היה יכול לפתור את עצמו מהמן, ככה רבי משה אלשיך מסביר. הוא אומר שכל עבדי המלך אשר בשער המלך קוראים ומשתחווים להמן. ומרדכי היה לו מעמד אצל אחשוורוש כמו שר. הוא היה שר לענייני יהודים, כמו שקוראים לזה. הוא היה ראש הסנדרין, הוא היה שר, הוא לא היה עבד. ובתור שר הוא יכל להראות תעודת שר ולהיפטר מלהשתחוות להמן, לפי החוק. וכששאלו אותו, מדוע אתה עובר את מצוות המלך, זה מה שהיה צריך לעשות. מה הוא אמר להם? כי יגיד להם אשר הוא יהודי. זאת אומרת, הוא מסר את נפשו לא להסתיר את היהדות שלו. הוא מסר את נפשו, ידע שהוא מסתכסך, מסתבך. לא להסתיר את היהדות שלו, לא להלביש אותה בכל מיני תירוצים. זה האמת. יכלתי להגיד לך שאני שר ואני פטור מלהשתחוות. אפילו אם הייתי עבד, גם לא הייתי משתחוות. כמו שחנניה, מישאל ועזריה אומרים לנבוכדנצר, תדע לך שאיך שלא יהיה, לאלוקים שלך אנחנו לא משתחווים. אמרו לו זה בפנים. והפעם השנייה שכתוב, כתוב הסיפור של בקטן ותרש. אז כתוב, כתוב שם, אחשוורוש לא יכול לישון, והוא אומר להביא לפניו את ספר הזיכרונות דברי הימים, ואז וימצא כתוב, אשר יגיד מרדכי על בקטן ותרש. שם גם כתוב, וימצא כתוב, אשר יגיד, ושם מתחילה הגאולה, מזה מתחיל שמרכיבים אותו על הסוס, והמן חוזר לביתו אבל וחפוי ראש וכל זה. וזהו, וימצא כתוב אשר יגיד מרדכי, שהדיבור אשר יגיד מרדכי, שהם דיבורי האמונה של הצדיק האמת, נמצא כתוב בספריהם. מרדכי פעם אחת אשר יגיד מרדכי אשר הוא יהודי, זה דיבורי אמונה. אחר כך מצאו בספריהם, בספר הזיכרונות, אשר יגיד מרדכי. אז בפשט זה הולך שהוא יגיד מרדכי על מרדכי ותרש, על בקטן ותרש. אבל למה כתוב אותו ביטוי אשר יגיד מרדכי? זה אותו ביטוי. אז זה שמרדכי מופיע בספרי הזיכרונות, והם מתפעלים מזה, והם שולחים לקרוא לו ונותנים לו כבוד, זה בגלל שמרדכי דיבר דיבורי אמונה. והדיבורי אמונה האלה, עם האחדות של כל עם ישראל, זה מה ששובר את המסך וזה מגיע עד לגויים. כי הדיבור של הצדיק הולך למרחוק, עד שנכתב ונחקק שם בספריהם, שעל ידי זה נמצא בספריהם הפך אמונתם. הדיבור של הצדיק, אפשר לומר ככה, הדיבור של הצדיק הוא משנה את המובן מאליו, קודם כל של אלה ששומעים אותו, אבל באופן אחר הדיבור של הצדיק משנה את המובן מאליו של כל העולם כולו. כשצדיק מדבר זה עושה רושם, וממילא זה משנה את המובן מאליו, וכשזה משנה את המובן מאליו אז אנשים הופכים להיות מאמינים. דיברנו על זה פעם בארצות הברית, עשו פעם סטטיסטיקה, שמעתם את זה ממני המון פעמים, כבר נמאס לכם לשמוע, אני בטוח. עשו פעם סטטיסטיקה בתקופת מלחמת העולם השנייה, או קצת אחרי, סטטיסטיקה לראות אם האמריקאים מאמינים או שהם אתאיסטים. היחס היה 80-20 לטובת האתאיזם. אחר כך כעבור איזה 50-60 שנה, 50 שנה אולי, אז עשו עוד פעם סטטיסטיקה. אז קיבלו את אותה תוצאה, הפוך. כן. היו צדיקים שדיברו. וזה שינה את הפוקוס לגוי. והגוי לא בא לשמוע את הצדיק. אבל זה השתנה. השתנה מעצמו. למה? כי המובן מאליו משתנה, אז משתנה גם היחס, מה הגיוני ומה לא הגיוני. הגוי סך הכל רוצה להיות הגיוני. אבל פתאום נראה לו הגיוני משהו אחר. ההיגיון שלנו הוא לא היגיון צרוף, הוא לא היגיון אובייקטיבי. אם אנחנו יותר מזוכחים, אנחנו יותר קרובים להיגיון אובייקטיבי. אם אנחנו פחות מזוכחים, אז נראה לנו הגיוני מה שמשפר את האגו שלנו. אם הצדיק מדבר והוא משנה את האוויר, הוא עושה את האוויר, אוויר נח וזך, בעצם רק בשביל להסביר שהאותיות לא מתפזרים, רבנו היה צריך לומר אוויר נח, למה הוא צריך לדבר על אוויר זך? אוויר זך, יש עניין של טהרת האוויר, היה, הגיע לארצות הברית האדמור הרייץ, מחבד, רבי יוסף יצחק. וכשהוא היה שם בארצות הברית, במשך כמה שנים, הוא דיבר על זה, הוא כנראה סבל שם מאוד מהאוויר, מבחינה רוחנית. הוא דיבר על זה שצריך לטהר את האוויר. שהאוויר הוא לא נקי, הוא צריך לטהר אותו. אז המון יהודים התחילו ללמוד משניות בעל פה, וכשהם היו בלכתך בדרך, היו אומרים משניות. כתוב שזה מזכך את האוויר. התורה שבעל פה יש לה כוח, זה עניין, מזכך את האוויר. נהיה אוויר נח וזך. היה לפני המון שנים. אנחנו לא רואים, לא מבינים כלום, אבל ברוך השם יש לנו קצת אמונה. הדיבור של צדיק, כמו שמרדכי אומר, אשר הוא יהודי, זה יכול, וכאמר כולם צדיקים. אם יהודי מדבר מעומק הלב, הוא אומר, אני יהודי, אז זה יכול לשנות את הכל. על ידי זה נמצא בספריהם הפך אמונתם. כי נמצא בספריהם הדיבורים הקדושים אשר הגיד מרדכי שהוא בחינת הצדיק, הנזכר לאל. וזהו, וימצא כתוב אשר הגיד מרדכי כנל. ואזי כשבאים אל העקום ומוצאים שם, כשבאים אלו העקום, הגויים האלה באים, ומוצאים שם הפך אמונתם, מזה נעשים גרים. בבחינת ורבים עמי הארץ מתייעדים. עכשיו, בתוך המילה מרדכי עצמה, מרומז, כן, מאוחר כבר. מרומז הלשון רבים, כי מרדכי זה אותיות דרכים. מרדכי יכול להכיל בקרבו, כל יהודי יש דרך אחרת, כל כמה יהודים יש להם דרך אחרת. מרדכי יכול להכיל בקרבו את כולם, יכול לסבול את כולם. זה, טוב, יכול להיות שנחזור על הכל עוד פעם, אני מרגיש שלא הייתי מספיק ברור היום. סליחה שהקפתי אתכם עוד קצת.